האות האחרונה שראינו, אות י' א', מבארת שהעולם בעצם מכוון כנגד התורה. כנגד זה אולי לא בדיוק הביטוי הנכון, אלא בתוך העולם ישנו החוק של התורה כדבר שמחיה את העולם ומכוון אותו וקובע את אופן ההתנהגות שלו. ראינו שם שני חידושים בקטע הזה. חידוש ראשון, מעבר לקביעה עצמה שבה כבר נתקלנו, חידוש ראשון היה שהאופן שבו מאזינים לאותו קול פנימי זה פשוט השכל הישר או היושר הפנימי, מה שנשמע כדבר יושר, אורתוס לוגוס. השכל הישר, מה שהשכל הישר שלנו אומר, זו בעצם תוצאה של איזושהי האזנה למה שהעולם משדר אלינו. זאת הצורה להאזין בעצם. מישהו תוהה, בסדר, מדברים כל הזמן על האזנה, על שמיעה, על... מה עושים? זה לא עושים את זה עם האוזן. אז התשובה ש... מה פשרו של המושג הזה, שכל ישר? מה השכל ישר? השכל הישר שלי אומר כך וכך. אין לי הוכחה, כן? אני לא מגלה שאתה טועה בדבר משנה. אין לי פירחה עליך או הוכחה אליי ברמה המתמטית. אז רק מה? השכל הישר שלי אומר שזאת סברה ישרה והיא סברה עקומה. אז מה? מה המשמעות של השכל הישר הזה? מה זה? השכל הישר הזה, זאת בעצם ההאזנה לאותו לוגוס שנמצא בתוך העולם. זה בעצם, אפשר לומר, אמצעי חישה נוסף שיש לאדם מעבר לחמשת החושים שלו, החוש השישי אפשר לקרוא לזה, שזאת עוד צורה להביט בעולם, להסתכל מה קורה בעולם ולהבין מה נכון ומה לא נכון. זה חוש, זה שייך לתורת ההכרה, לא לחשיבה, לא ללוגיקה. מבין שאמרתי לכם שכדאי לקרוא את המאמר של הרב ליכטנשטיין בסוף, כמה מאמרים שלדעתי כדאי לקרוא פה בסוף הספר, נתפסו כמה מאמרים. הרב ליכטנשטיין כותב פה נקודה אולי מאוד חשובה מעבר לכל ההערות היפות שיש ככה. אני אראה לכם רק כמה משפטי מפתח. אני חושב שזה הבחנה מאוד נכונה על יסודו של הספר הזה. בדרך כלל אני מזדהה לחלוטין עם המסורת היוונית העיונית מדעית, מתקשה בעצם תופעת הנבואה. היא נדמת לו כהזיה, תולדת האשליה. בין תורה להבדיל, מתייחס אליה בתחילו ורחימו, מכירה כתופעה עילאית של חדירת האינסוף למסגרת עולמנו המצומצם. אך הוא נוטה להסתפק בהכרה הכללית זו ועלול להירתה מגשת אל הקודש פנימה. זה מין דבר מרוחק, נשגב, שאין לנו שום גישה אליו. דברי ספרי הנבואה שבמקרים לא מעטים מגיעים לבני תורה דרך צינורות עקיפים, כן, שלא לומדים תורה תנ"ך במילים אחרות, משמשים כמובן כיסוד לכמה דיונים מפורטים בהלכה. הנבואה עצמה הן החוויה והן תוצאותיה נראית רק מרחוק ובצורה מעורפלת. ואז הוא אומר, בספר מונח הדגש הוא מונח בחוזקה על דינמיות, התפתחות, השתלשלות. המחבר אינו דן בנבואה כחליפת כתבים וספרים מגובשת. זה הנבואה, זה אוסף של ספרים. הנבואה זאת לא תופעה, כחסות למושג הזה. המחבר אינו דן בנבואה כחליפת כתבים וספרים מגובשת, אלא כתופעה כללית. הנבואה נראית כטיפוסית וכמרכזית ביהדות. אדרבה, כתבי הקודש כמעט שנראים כביטוי לרוח הצוררת בכל שבילי היהדות, ולא כתופעה חד פעמית, כשלולית הנובעת מזרם השוטף בכל מציאות כנסת ישראל, ולא כמקרה בודד. נח, הלכה, קבלה, חסידות, אפילו פילוסופיית ימי הביניים, בסוגריים, אם כי בטירוף כמה הסתייגויות, הכל עולה בקנה אחד, קנה הנבואה. ו... מסגרת הספר, אני מדלג קצת מדי פעם, תדע לקרוא את המאמר עצמו, מסגרת הספר הינה אקו פחות היסטורית מאשר אפיסטמולוגית. אפיסטמולוגית זה תורת הכרתית. זאת אומרת, הספר לא מדבר על הנבואה כתופעה היסטורית, כמשהו שהיה פעם, אלא זו תופעה אפיסטמולוגית, זו צורה נוספת לחוש או להכיר את מה שקורה בעולם. זה משמעותה של נבואה. זה לא שפעם היו נביאים ואנחנו צריכים ללמוד מה הם סיפרו לנו. הנביאים שהיו פעם, היו אנשים שהיה להם יותר כוח, אבל מאותו כוח שגם לנו יש. וגם אנחנו אמורים להשתמש בו, ולכן אנו אדם רגילים לראות איזה ניגוד בין היגיון לשימיות. היגיון משמעותו נטייה פילוסופית ואוניברסלית. ואנו נוטים לראות דת הנעוצה בו כמובילה לנתיב אליו הגיע אפלטון. טוב, זה... אך מרן המחבר סולל לו שתי דרכים לגשר על הפער המדומה בין שתי הגישות הללו. ושתי הדרכים הן שמעוות למעשה שני חלקי הספר. האחת, היא לקחת את חומר השימיות, את דברי הנבואה, ולדון בהם בדרך ההיגיון, להבין, לדרוש במידות, לנתח ולהגדיר. והמעבר לנקודה השנייה, להצביע על דרך, זה הנקודה שבעצם חשובה לי פה, להצביע על דרך קוגניטיבית חדשה, דרך חשיבתית חדשה, הבוקעת ועולה מתוך חוויית הנבואה, דרך שצינורה לא רק היגיון אנליטי, יהיה אינדוקטיבי או דדוקטיבי או אפילו אינטואיציה במובנה הרגיל, אלא שימיות. ואת הנקודה היא הנקודה שהנזיר מחדש פה בעצם, זה שיש, שהנבואה זה סוג של כוח שיש באדם, בכל אדם, לא רק בנביאים, באלה שזכו לנבואה. נבואה זה סוג של כוח שהוא מופיע בעוצמות שונות, זאת אומרת לכל אחד יש עוצמה שונה מהכוח הזה, אולי גם אפשר לפתח אותו כך שהוא יהפוך לכוח עם עוצמה גדולה יותר, אבל בעצם ההיגיון השמעי שיונק משורשה של הנבואה זה איזשהו כוח נוסף להכיר את העולם, לא דרך חושים ולא דרך חשיבה, אלא דרך כמה זה חוש אישי אולי או משהו כזה. נכון, הוא העיר שם שזה לא בדיוק כמו האינטואיציה הרגילה, ואני לא או שלא מבין או שלא מסכים, אני לא יודע, נראה לי שזה כן, אבל אני חושב שאני באמת העיר שם, זה לא כמו האינטואיציה הרגילה, באיזשהו מקום הוא כן משאיר את זה איזשהו אחר ממה שאנחנו מכירים. אני לא, אז מה עושים? איך מגיעים לזה? יכול להיות שהוא מתכוון לומר שזאת איזושהי אינטואיציה מכוונת, זה לא אינטואיציה שאיתה נולדתי, אינטואיציה שמתפתחת תוך כדי לימוד, לימוד תורה. במובן הזה זה אולי לא האינטואיציה הרגילה, לא האינטואיציה הגולמית, שמה שנולדתי איתו אז אני מנסה להבין מה הוא אומר, אלא זה גם משהו שאפשר לבנות אותו, זה בדרך כלל לא נקשר לאינטואיציה, אינטואיציה זה לא דבר שאני בונה, אינטואיציה תמיד זה מתייחסים לזה כדבר מולד, אבל זה ברור לא נכון, אולי לזה הוא מתכוון, אני לא יודע, זה ברור לא נכון, זאת אומרת, יש פה, השכל הישר זה דבר נרכש, לא דבר מולד, זאת נקודה מאוד חשובה. והוא נרכש בעיקר לבין לימוד תורה.
נרכש
את
זה ישר, לא?
לא, לא, הוא ישר כי הוא נכנס פנימה, זה בדיוק הנקודה. התורה זה לא איזושהי חוכמה שאתה לומד אותה. התורה זה איזושהי צורה לבנות את עצמך. כשאתה לומד עוד חלק מהתורה, אז אתה בעצם בנית עוד נדבך אצלך, עוד קומה אצלך. עכשיו אתה עצמך משהו יותר מפותח, משהו קצת אחר. אותו דבר שקראת לו שכל ישר קודם, עכשיו יש לך משהו אחר שאתה קורא לו שכל ישר. זה נבנה על ידי לימוד התורה, באופן שיעור, באופן עקיף, אבל...
זה דבר שנבנה כאילו מתרשנות
חיצוניות
בתורות
ישר, מבין תרבות אחרת, זה חיצוניות אחרת. לא, למה? זה כל תפיסה שאני לא חייב לקבל אותה, שזה גם יחסי, השכל הישר הזה. זה שהוא נבנה זה יפה מאוד, אבל הוא נבנה וזה הדבר הנכון. זה לא שהוא נבנה כך והיה יכול להיבנות אחרת. לפני שלמדת את התורה גם היה לך שכל ישר, אבל שכל הישר שלך היה עקום. אנחנו כולנו, זה בדיוק צריך להבדיל בין מה שאנחנו קוראים בדרך כלל שכל ישר לבין התרגום שאנחנו נותנים עכשיו לשכל ישר. מה שבדרך כלל אנחנו קוראים לשכל ישר זאת איזושהי תחושה פנימית שיש לי שזה נכון. אז זה רק חלק מהתמונה. זאת אומרת, זה, אבל זה רק חלק מהתמונה. וזה, לכן אמרתי שאולי אני מבין את הסייג של הפרשן, שזה לא בדיוק האינטואיציה שמדברים עליה בדרך כלל. כי אנחנו מדברים על מצב, נכון, מצב תחושה זה נכון, אבל לא של כל אחד. של כל אחד פוטנציאלי, זה לא של כל אחד, לא כל אחד ברחוב שיש לו איזושהי תחושת בטן זאת אמת דאורייתא. אלא אחד שבנה את עצמו, שלמד תורה, שהשקיע בזה, שפיתח את זה, אצלו התחושת בטן, לא שיש לו ראייה מהראש במסכת סנהדרין, אלא התחושת בטן שלו, מה שאנחנו קוראים שכל ישר אצל כולם, אצלו זה באמת שכל ישר. אז זאת אינטואיציה, במובן הזה שהיא פועלת כמו שפועלת אינטואיציה אצל כולם. זה לא אינטואיציה כמו אצל כולם, כי לפעמים עובר את משהו אחר. זה משהו שהוא באמת ישר.
זה מקביל למה שמכנים היום הרבה דעת תורה?
שכן. רק שדעת תורה, עוד פעם, זה מושג שגם אליי אפשר להתייחס באותן שתי צורות שהרב דבשן דיבר עליהן. אפשר להתייחס אליו כי זה משהו, משהו גדול וזה, מה שהוא אומר זה כנראה יש לו השגות גבוהות. לכל אחד מאיתנו יש משהו מזה, נכון? שזה דבר שצריך להמשיך ולפתח אותו, כל אחד. גם גדול שבגדולים, כל אחד יש לו איך להמשיך לפתח את זה. כמה שאתה יותר מפתח את זה, אתה יותר מיושר. אבל לכל אחד מאיתנו באיזשהו מובן יש דעת תורה. ברמה הזו אחרת. עכשיו
זה רק לגבי עם ישראל?
כן, הפן הזה בפירוש.
לאומות העולם אין...
יש את מה שהם נולדו איתו, זה גם משהו. אם לא היה שם משהו, לא היינו יכולים לזוז. זה גם אנחנו נראה בהמשך. אז זה ברור שאם לא היה, היושר הזה באיזשהו מקום לא היה אצלנו באמת בפנים, הוא גם לא היה יכול להתפתח. זה לא משהו שלוקחים מבחוץ ומכניסים פנימה. זה גם תהליך של חשיפה, של משהו שכבר יש. אבל באמצעות התורה אנחנו חושפים את הדבר הזה. זה גם חשיפה וגם כל הכרה היא בעצם, גם חשיפה וגם הכרה. אי אפשר... נשאיר את זה עוד מעט, אני אגיע לנקודה הזאת, נשאיר את זה בינתיים. טוב, אז זה הייתה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה שהצורה להאזין, הדרך להאזין, היא פשוט להקשיב לשכל הישר. כמובן, שכל ישר זה לא דבר שאיתו אני נולד, כי היום מאוד פופולרי הגישה הזאת שכל אחד והאמת שלו, וכל אחד והאינטרפרטציה שלו לתורה, ולאף אחד אין מונופול על התורה ועל האמת ועל כל מיני דברים כאלה. אז הרבה פעמים מסיקים איזשהם מסקנות קצת חפוזות מהליברליות לכאורה, שמשודרת מכל מיני מקורות תורניים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, או אמירות מהסוג הזה שכאילו השכל הישר זה בעצם משהו אלוקי, משהו שאני מרגיש שהוא נכון, הסימן שהוא נכון. זה יכול להוביל לאיזשהו ניהיליזם אינטלקטואלי גמור, זה יכול להוביל למצב שבו כל אחד שאומר משהו אז הוא כנראה נכון, כל מישהו אחר אומר ההפך אז גם הוא נכון, כולם נכונים, אז בעצם אף אחד לא נכון, זה משמעות כבר מושג נכון. אז אני חושב שצריך קצת להיזהר עם הדברים האלה. לכן א' צריך לסייג את האמירה הזאת שמופיעה פה לגבי השכל הישר. שכל הישר זה באמת שכל ישר שנבנה נכון. לא צריך שאיתו נולדתי. זה קצת, לפעמים דברים שנשמעים דומים הם 180 מעלות הפוכים. אנשים מאוד אוהבים להדגיש את השכל הישר ואת החוויה הסובייקטיבית ואת התחושה הפנימית. אנחנו מדברים על שכל ישר כמדד באמת אובייקטיבית. לכן השכל הישר הזה הוא אחד, לא 18. כמה שאנחנו נפתח את עצמנו יותר, אנחנו יותר נתקרב אל השכל הישר הנכון. היום אינטואיציה זה מילה נרדפת למשהו שלא מחייב את אף אחד. אינטואיציה של יום עד כמה. אה, לא יודעת אחרת, בסדר. כל אחד והאינטואיציה שלו. אנחנו לא מדברים על זה, במובן הזה זה באמת לא כמו אינטואיציה. אנחנו מדברים רק על צורה שהיא לא מתמטית, דרך הוכחות, דרך כל מיני דברים כאלה, אלא צורה אינטואיטיבית לחשיבה. אבל לא שכל אינטואיציה של כל אחד יש לה את אותו סופי. אלא הצורה שבה פועל אופן ההכרה הזה, אופן החשיבה הזה, זו צורה כמו שאינטואיציה פועלת. אבל זה לא אומר שכל אחד באינטואיציה שלו. אותו דבר לגבי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן, היום כל בית מדרש עלי אדמות, מה שקורה לעצמו בית מדרש, כן? אנשים יושבים שם, נהנים מזיו השכינה, קוראים איזה מדרש חבל, ובונים עליו, כל אחד בונה עליו את הטילי טילים שנראים לו. אז זה יכול להיות מאוד משעשע, אבל אין שום קשר בין זה לבין אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הדוברים צריכים להיות דוברים של אלוקים חיים. שהדברים שלהם היו דברי אלוקים חיים. לא כל זב וצרוע שיושב מתחת לאיזה עץ ומעלה בדעתו פשטים במדרש כזה או אחר, הוא נהיה דברי אלוקים חיים. זה מאוד, זה לפעמים מאוד מרגיז שמצד אחד אתה באמת מוצא אמירות שהן לכאורה מעידות על פלורליזם נוראי, ליברליזם, אלו ואלו, כל אחד, והאמת שלו, כן, בדיוק. כן, בדיוק. אני כבר לא מוריד את זה לרמה קונקרטית מדי. אז איכשהו אנשים מוצאים לעצמם איזשהו עיגון שכל אחד מה שהוא מבין זה בסדר. אז יש בזה דידקטית, זה נכון. זאת אומרת, צריך להוביל את הבן אדם למצב שבו באמת הדברים איכשהו יצאו ממנו. אבל זה לא שכל מה שיוצא ממנו אוטומטית זה נכון. זאת אומרת, זה שעוריה. כל אחד שמתיישב שם, יש לו פשט במדרש, אמרנו, אז הוא עכשיו גם כן בעיה לגיטימית, ולך אין מונופול, וגם אני אינטרפרטציה חוקית ליהדות, וגם זהו, כל אחד והאמת שלו. אז זה לא מה שכתוב באלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה נאמר על בית שמאי ובית הלל, ואלו דברי אלוקים חיים, לא על אוסף אנשים שפותחים את מדרש רב פעם בשנה, מסתכלים מה הוא אומר להם, ואיזה תחושות הוא מעורר בהם. וגם העניין הזה של... מה? אלוקים חיים קובע את זה.
מי קובע?
אם היה לזה קריטריון מתמטי, זה היה ברור. אני חושב שגם על זה צריך איזושהי תחושה ברורה שמי שעומד בפניך מדבר את דברי אלוקים חיים. אין קריטריון אחר. אתה יודע, זה מה שכתוב, כן? אם מלאך השם צבקות בקשו תורה מפיו. אחד שאתה יודע ש... אתה מרגיש פה שמה שאני מדבר זה דברי אלוקים חיים, לא, אין לי הגדרה אחרת לזה, זה עניין של תחושה פנימית, ובתחושה הפנימית הזאת כנראה שכן אפשר להאמין לציבור אולי רחב יותר מאשר בית שמאי ובית הלל, אחרת כמובן אי אפשר להתחיל בכלל לבנות את העניין הזה. זאת ההחלטה של מי מדבר דברי אלוקים חיים זאת במובן מסוים החלטה ציבורית. ברגע שהציבור מקבל אותו על עצמו... למה? אם אתה באמת, בכנות עושה את זה, אם באמת הם שכנעו את עם ישראל והם באמת היו נראים כדוברי דברי אלוקים חיים, אז אני חושב שבאמת היה צובר יותר חיים. ההנחה הפשוטה שלי זה שאם אני מצווה לא ללכת אחריו, סימן שאני גם אמור להבין שאסור לי ללכת אחריו.
זה קריטריונים.
מה? כן. קריטריונים זה חלק מהעניין. כן, אבל עוד פעם, השאלה היא אם זה באמת בגלל... לא, השאלה היא עוד פעם, לא כל פעם, כל דבר שאני מרגיש שנשמע לי, מדבר אליי, זה נקרא שכנוע ודברי אלוקים חיים. ברור שאתה צריך איזושהי מידה של התבוננות, עוד פעם, לא לקחת את האינטואיציה בצורה קלה מדי. להתבונן, אתה צריך לראות, אתה צריך לראות איך זה מסתדר עם מה שכתוב בתורה לגבי קריטריונים מסוימים לנביא, גם זה חלק מצורת ההתבוננות, לא הכל זה תחושות בטן, חלק מזה, בטובו של דבר, איך קובעים מי זה גדול הדור? מי קובע מי זה גדול הדור? עזוב את הדברי אלוקים חיים ואת הכל, יש גם קריטריון, יש דף מחכמיות הלכתיות למי גדול הדור. יש פסקים נגיד של גדול הדור מותר לעשות ולאחרים עשו, וחלק מהדעות נגיד אפקר בדין עושה רק בדין גדול של הדור. או מקים ועונשין שלא מן הדין, הראש חתך את הזהב של איזו אישה אחת שנעפה בדין של הראש. אצל הריסטין, ואני גם כן עפה משהו כזה. אז אמרו שם, זה היו הבתי דין האחרונים שהיה מותר להם לעשות את זה. אז איך באמת קובעים את זה? זו תחושה ברורה של הציבור שעובד את השם באמת, שפה נמצא דבר אלוקים, אין קריטריונים לזה, זה לא... זה מין החלטה כזאת של, אתה יודע, נח להם להתראה שאם לא נביאים הם בני נביאים הם. במובן הזה לפחות.
אה?
כן. כל ציבור של עובדי השם.
כל ציבור של עובדי השם. ירגיש שזה דובר,
נכון. מה זה שבנית לעצמך? עוד פעם. הנקודה הבסיסית היא שאתה מנסה להבין מה התורה אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא מה הבטן שלי מקרקרת. אני רוצה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ומה התורה אומרת. עכשיו נכון שבתוך ההבנה הזאת גם אני מרכיב, אין, זאת אשליה לחשוב שיוצא פה סט הוראות סדור וברור ואובייקטיבי וחד משמעי. אני גם חלק מהמרכיבים של העניין, איך להבין בדיוק את ההוראות, מה התורה אומרת לחפש מישהו נראה שמיים, אני יודע מה הקריטריון נראה שמיים, אני לא יודע, זה איזושהי תחושה שהיהודי הזה יש לו יראת שמיים, אני יודע מה יש בבטן שלו, מה יש בראש, לא יודע, אבל יש איזושהי תחושה. אז נכון שבסופו של דבר תמיד גם אני מרכיב, אבל המגמה שלי צריכה להיות לנסות ולעשות את מה שהתורה או מה שהקדוש ברוך הוא עושה ממנו. אם באמת זאת המגמה שלי, באמת, וזאת המגמה של ציבור מסוים, והוא הגיע למסקנה שזה היהודי שהוא מורה דרכו, אז הוא באמת היהודי שמורה דרכו. אבל בתנאי שבאמת האנשים עושים את זה ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, שעושים את זה ממניעים אמיתיים, מניעים של עבודת השם, שמבינים שזה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם. אז כן, נכון? אין לי שום קריטריון אחר, אני חושב שלא יכול להיות קריטריון אחר. זה מצד אחד זה נראה כזה נורא פרוץ, כל שלושה אנשים החליטו לעצמם על, טוב, שלושה אנשים אולי זה לא ציבור שום עמת מידה, אבל לא משנה, כל קהילה מסוימת תחליט לעצמה. בסדר, זה יכול להיות שזה באמת המצב שישנו. אין היום מישהו שכנראה זוכה לאמון של כלל הציבור. בסדר? מי אמר שזה מצב שהוא בדיעבד? מצב שבדיעבד אולי היה יותר טוב אילו היה, אבל זה מצב שבדיעבד, הכוונה שאולי יש אחד כזה רק אנחנו לא מוכנים להכיר בו. אולי אין אחד כזה באמת. סביר שאין. עד לא מזמן היו כאלה. זאת אפילו נגיד החזון איש. אז נכון שלא הלכו בדרכו על האידיאולוגית פוליטית, חלק מהאנשים לא הלכו, אבל אף אחד לא כפר בזה שהוא גדול משכמו ומעלה. זאת אומרת שלא היה... אנשים אומרים, סבא. אז מבריסק אולי, כן, היו פה ושם, אבל בסדר, יכול להיות שזה לא דוגמה טובה, אבל אני אומר, אתה לא, התפיסה, במיוחד התפיסה היום היא קצת יותר ליברלית של מה זה רב. אתה יכול ללמוד אצל הרב, רב שלמה גם נפטר לפני שנתיים, לא יודע, משהו כזה, נכון? לא זוכר. ארבע? אז נו, אז הוא נפטר לפני כמה שנים, למדו אצלו יהודים שחלקם הגדול לא יתקרב בכלל לדעותיו ולהשקפותיו החברתיות, החינוכיות. זה לא משנה, הם ישבו אצלו ולמדו אצלו, ועדיין יכול היה להיות רב שלהם, והם אחזו שהוא גדול, אולי גדול הדור אפילו. זה לא תמיד התפיסה היא תפיסה טוטלית כזאת. יכול להיות שזה באמת גם פונקציה של האדם. אולי אם האדם באמת היה משהו בסדרי גודל, אולי שהיה, לא יודע, רבי, אז אולי אף אחד גם לא היה מעיז לסטות מהכיוון האידיאולוגי, פוליטי, חברתי שהוא מכתיב. יכול להיות. בסדר, יש בזה דרגות. אני מקשה לי מאוד, אני בעצמי לא חוויתי את החוויה הזאת, אז אני לא יודע לספר עליה. אבל אני מניח שזה כנראה מה שצריך להיות פה. זאת אומרת, איזושהי החלטה שהציבור איך שהוא מחליט, לא שעושה פרטים מחליטים. זה... טוב. אז הנקודה הראשונה הייתה שהצורה להאזין זה פשוט להקשיב לשכל הישר, זאת הצורה להאזין, כאשר כמובן בשלבים מוקדמים יותר זה כרוך ביותר פירור, ביותר התייעצות, ביותר דיבורים אנשים. ככל שהאדם מתקדם יותר, הוא יכול יותר לקחת את השכל הישר היולי שלו, הראשוני שלו, ולהאמין לו. כן? ככל שהוא מתקדם יותר, הוא יכול יותר להאמין לו. אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, המדד האחרון של כל אחד מאיתנו זה רק השכל הישר, אין מדד אחר. הרבה פעמים אני צריך כמובן, השכל הישר שלי, למשל, יכול להגיד שבסוגיה מסוימת, אם החזוני שאומר משהו ואני אומר משהו אחר, השכל הישר שלי אומר שהחזוני שצודק. לא תמיד השכל הישר הוא הסברה שיש לי מקומית פה. זה משנה. בסדר, אבל יכול להיות הרבה פעמים שהשכל הישר שלי יתעצב לאו דווקא מתוך ההזנה לרחשי ליבי, אלא אולי גם מההזנה למצבים. בסדר, השכל הישר זה דבר מורכב. אבל בסופו של דבר כל אדם, הצורה היחידה שלו להחליט זה רק באמצעות השכל הישר שלו. הנפש המעולה, המבקשת אלוקים באמת, בחוקרה סדר שמיים ותקופות כוכבים ומזלות, עולה על המדמים שהכל בעולם נעשה מכוחות הנכללים במספרים וייחוסיהם. זה שמעריצים את היש הנראה ואת הבלתי נראה המושכל, אינם משיגים. כי הנפש, כוחותיה פנימה מסעדים מהד כל שכל בלתי נראה, פועל פלאות. וכן אבי העברים שמע את המאמר הקדוש, צא מהצטגנינות שלך, ונשתנה שמו ונקרא אברהם, אבי אתון, אבי המון, המון מלשון המיה, כן? אבי המון המיה הד כל רם, כי אבי המאמר החיצוני הוא המאמר הפנימי. קצת ביאור המילות גם. קודם כל, גם אלה שמאמינים בזה שהכל בעולם נעשה מכוחות הנכללים ומספרים ויחוסיהם, זה הפיתגוראים. שהוא דיבר עליהם קודם, כידוע הפיתגוראים האמינו כל מיני אמונות מיסטיות במספרים, חשבו שהמספרים זה המרכיבים הבסיסיים של העולם, לא ברור לי בדיוק באיזה מובן, באמת חשבו שהמספרים זה עצם חומרי, מרכיב את המציאות החומרית בעולם, מעני, אבל חשבו שהמספרים זה משהו שהוא בעל תכונות מיסטיות רבות, והוא היצור הבסיסי בעולם.
זה לא קיים?
מה?
זה גם נכנס.
מספרים מבטאים פנים או אותיות יותר משל מספרים אפילו. גם מספרים או אותיות אפילו יותר. מבטאים איזה שהם פנים של, של האלוקות בעולם. לא, הם לא ישים לעצמם. זה ביטויים לפנים מסוימות של האלוקות. מספר שתיים זה לא... זה סוג יותר מעודן של עבודה זרה. לכן הוא אומר שיש הבדל בין הנפש המעולה מבקשת אלוקים באמת בחוקרה סדר שמיים ותקופות כוכבים ומזלות, כמובן גם הפידגוראים חקרו את הדברים האלה, סדר השמיים ותקופות כוכבים ומזלות, רק הם עשו כל מיני סימטריות אריתמטיות בשמיים. אחד המסקנות, אחד הדברים שהובילו אותם לאמונה בכוחם אמיתי של מספרים היה כל מיני יחסים שלמים בין מרחקים בין כוכבים וכל מיני מספרים שלמים שהם גילו באסטרונומיה. ובנגינה גם, למשל, כן, שתדרים קשורים למספרים שלמים באיזשהו מובן. ובמובן מסוים זאת באמת איזושהי עבודה זרה דקה יותר. זאת אומרת, זה בכל זאת לא כמו היוונים האריסטוטליים, נגיד, שרק את מה שהם רואים, רק בזה הם מאמינים וכל השאר זאת פיקציה. במובן הזה הם יותר אפלטוניים, כן? הם יותר מאמינים גם בישים מופשטים, גם בדברים שמאחורי הדברים. אבל עדיין הנפש המעולה מבקשת אלוקים באמת עולה על המדמים האלה. כי הם לא משיגים את הבלתי נראה המושכל. כי הנפש כוחותי הפנים הנסעדים מהד כל שכל בלתי נראה פועל פלאות. הם למעשה גם לאמונה בישויות המיסטיות ששמה מספרים מגיעים דרך חקר מדעי, לא דרך ההבנה. הם מסתכלים על המרחקים בין הכוכבים, מגיעים לאיזשהו חוק, חוק טבע או חוק שמתאר את העניין הזה, אבל בעקבות אריסטו, העולם המדעי זה כפיקציה. זה לא דבר שקיים באמת. והפיתגוראים מתייחסים לחוק הזה כדבר, כמשהו שקיים. המספרים זה דברים. מגלים אותם באמצעים מדעיים, ואחרי שגילינו את החוק, החוק עכשיו הוא עוד משהו, הוא דבר קיים. כן? אז עדיין, אבל הצורה שלהם, דיברנו על זה גם כשדיברנו על אפלטון, הצורה שלהם להסתכל על העולם עדיין היא צורה יוונית. הם לא מאזינים, הם מסתכלים. כי הצורה איך הם הגיעו למספרים האלה, זה דרך חקר מדעי, פשוט תיאור של הדברים שהם רואים. אתם רואים שהמספרים שולטים פה, אוקיי, אז עכשיו המספרים גם הם קיימים. באותה הצורה שאפלטון הגיע לאידאות שלו, שגם הם קיימות אצלו. אברהם הוא באיזשהו מקום מתחיל את הנבואה, כן, אברהם הוא הוא האיש שמאזין, אבי אתון, לכן הוא קורא לו פה אבי אתון, אבי הכל, כל זה דבר שמאזינים לו. לכן אבי העברים שמע את המאמר הקדוש תן להסתגנינות שלך ונשתנה שמו, ואז נשתנה שמו והוא נקרא אבי ההמיה, כן, אבי הכל. ומה זה כי אבי המאמר החיצוני או המאמר הפנימי, אז יש פה הערה למטה, שהיא בעצם המשך של של האות למד א' במאמר הראשון, שם הוא דיבר על שני מונחים לועזיים, לוגוס אינדיאטיטוס ולוגוס פרופוריקוס. זה האות למד א' של המאמר הראשון, זה לוגוס פנימי ולוגוס חיצוני, בתרגום ללשוננו. ושם זה בא בהקשר, גם פה, זה בא בהקשר של היחד בין החוכמה לבין המעשה. שם זה מדובר, דיברנו על זה בהקשר של איך המעשה מבטא את החוכמה באופן חיצוני. זאת אומרת, הביטוי החיצוני של החוכמה, החוכמה זה דבר פנימי, הביטוי החיצוני של החוכמה זה המעשה. אבל גם בתוך המעשה יושבת חוכמה, זה דבר שמתייחס באופן מהותי. זה לא איזשהו סט של טבעיים כדי להסביר את העניינים בעולם. כמו שדיברנו על זה, בעצם דיברתי על זה מה שעבר. אני בא מאוד קצת בשנה שעברה, טוב, בוא נחזור על כל זה פה, אבל תורף הדברים הוא שהמעשה מתייחס אל החוכמה באופן מהותי. זה לא, זאת אומרת, המעשה הוא איזשהו משל לחוכמה. הוא לא, אפילו לא נגזר מן החוכמה, אלא הוא פעם אחר של החוכמה עצמה, זה הצורה, החוכמה זה החומר והמעשה זה הצורה. אפשר לקרוא לזה ככה. וזה האופן שבו אנחנו תופסים את החוכמה, זה המעשה, שכתוב בתורה לא תרצח. אז מה שגלום מאחורי זה איזשהו רעיון. למשל, משה רבנו אומר למלאכים, כן, וכי יש רצח אצלכם, יש גנבים אצלכם, מה אתם עושים את התורה, כתוב שם לא תרצח לא תגנוב. אז באמת, מה עבוד פה? עבוד פה שהמלאכים רצו את התורה עצמה, לא את הביטוי האנושי שניתן למשה רבנו שכתוב בו לא תרצח, לא תגנוב וכו'. אצלהם לאותו סוג חוכמה בדיוק, לאותו עיקרון של חוכמה בדיוק, יש ביטוי מסוג אחר, ביטוי שרלוונטי לעולם המלאכים. זאת אומרת, הביטויים המעשיים זה צורה של עצמותה של החוכמה. לכן גם, על זה כן דיברנו, אני חושב, שהנפקמינות ההלכתיות זה אמצעי כדי להבין, ולא ההפך. לא ההבנה זה אמצעי כדי לדעת מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים סוגיה כדי לדעת מה לעשות. אני לא לומד סוגיה כדי לדעת מה לעשות. יש הרבה שכן, אבל אני לא מאמין בזה. אני חושב שאני לומד סוגיה כדי להבין את הסוגיה. רק שהסוגיה באה לידי ביטוי, דנה בדברים קונקרטיים, באירועים, בהלכות, זה כדי לאפשר לי לתפוס את העניין ולבחון את ההבנות השונות שלי. אני רוצה לבחון הבנות, אז אני אומר, אוקיי, יש נפתמין, אני אבדוק אם זה נכון או לא נכון. זה התחליף לניסויים שעושים בעולם המדעי. בעולם המדעי עושים ניסוי כדי לבדוק תיאוריה. אבל מה המטרה? המטרה לדעת את כל העובדות? ברור שלא. המטרה להבין את החוקים שעומדים אחרי העובדות. זו המטרה של העבודה המדעית. העובדות הן באיזשהו מקום אמצעים. לא כמו הפסיקה השטחית. אם היינו רוצים לדעת את כל העובדות, אין בעיה. אני ארשום לכם את כל העובדות שיש עלי אדמות, בספר, אולי צריך להיות מאוד עבה, אבל אין בעיה לרשום את כל העובדות גם בלי להבין כלום. זה שטויות, זאת אומרת, לא עשינו פה כלום מבחינה מדעית. התפקיד של המדע זה לא לדעת את כל העובדות, להפך. זה להשתמש בעובדות כדי להסיק על החוקים שעומדים אחרי העובדות. אז במובנים מסוימים המדע, יכול להיות שהמממנים של המדע רוצים את זה בשביל לדעת עוד עובדות. אבל החקר המדעי עצמו מטרתו להגיע אל החוקים. העובדות הן מכשיר. ואותו דבר במובן דומה, אותו דבר בעצם יש גם בלימוד. ההלכות, הנפקמינות, השברים והבורות, זה אלה הניסויים שאנחנו עושים לתיאוריות שלנו. כאן אנחנו בוחנים האם השכל שלנו עובד ישר או לא ישר, האם ההבנה שלנו היא נכונה או לא נכונה, וכך אנחנו בונים השקפת עולם. אנחנו לא, טוב, אני לא אוהב את ההתבטאות של אנחנו, אבל אני לא אוהב שאומרים לי שאנחנו חושבים ויהדות אומרת, נסמן אותי. אז מי שמזדהה, בסדר, אני אומר לכם מה שאני עושה. אז אני לומד את ההלכות ואת המעשים הקונקרטיים כדי לבחון באמצעותם את הסברות. המטרה שלי בלימוד הסוגיה זה להגיע לסברות הנכונות. ולא שהסברות הן אמצעי כדי להבין ולדעת מה לעשות ולהסיק מסקנות במקרים נגיד שלא מופיעים במפורש בגמרא. כן, כמו שהרבה פעמים זה התירוץ המקובל למה כדאי לבזבז את זמננו בכל מיני סברות משפטיות כאלה או אחרות שרבותינו לא התעסקו איתם. אז למיעוט דעתי זה לא נכון. אנחנו מתעסקים בזה כי זה מה שצריך להתעסק, זאת המטרה. אנחנו מתעסקים בהלכה כדי לבחון את הסברות ולדעת מי הסברה הנכונה ומי לא נכונה. כמובן שזה לא כל התמונה, כן? יש גם תעשייה, גם עושים, וגם זה דבר שחשיבות כשלעצמה, לא רק כלי. אבל עוד פעם, זה גם מכשיר להבנה. זאת אומרת, מי שמנענע לולב מבין באופן לגמרי אחר מה אומרת מצוות לולב מאשר אחד שלומד את זה באופן אקדמי. ברמת ההבנה הכי פשוטה, להעלות סברות בלולב לא יכול מישהו שלא לא מנענע לולב. זה קושח. זה לא יכול להיות. פוחדי, תראו שזה לא יכול להיות. לא משנה אם מבינים את זה או לא, אבל זה לא ילך. אפשר להסביר את זה בצורה רציונלית, כן, שמי שלא מנענע לולב לא מייחס את זה חשיבות כזה שיוכל לחקור את זה ולהעלות את זה סברות. נראה לי שאפילו אם לתור לך תרגיל האינטלקטואלי הוא יעשה את זה, זה עדיין לא יהיה זה. יש בשביל לתפוס מה זה לולב צריך גם לנענע אותו. זה מה שכתוב, גדול תלמוד שמוביל לידי מעשה, זה פרדוקס ידוע, כן? אם התלמוד הוא גדול, אז פה הוא מוצג כאמצעי. המעשה הוא הגדול, התלמוד מוביל לידי מעשה. אז מה, תלמוד גדול או מעשה גדול? תלמוד גדול שמוביל לידי מעשה. שואלים שם אם תלמוד גדול או מעשה גדול, זה הדיון. אז אני תלמוד גדול כיוון שמביא לידי מעשה. מעשה גדול, כיוון שגם תלמוד זה רק מוביל למעשה. לא, תלמוד גדול. למה? כלומר שתלמוד מהסוג הזה, שהוא בא לידי ביטוי במעשים, זה תלמוד אחר לגמרי מאשר תלמודים שלא באים לידי ביטוי במעשים, מאשר חוכמות חיצוניות, ולכן התלמוד גדול. למעשה הוא העיקר והתלמוד הוא רק אמצעי לדעת מה לעשות. אז תשאל את הרב שלך מה לעשות, אתה עושה, מה זה?
אה? לא יודע מה, אמצעי גם להבין מה שאני עושה. יש ערך למעשה שאני גם מבין.
זאת אומרת, אתה, כמו רב אבי כתב איזה מאמר בשנה שעברה לחקירות הישיבתיות. מדבר מתנה. קראתם את זה? מי שיש חקירה עם תלמוד גדול או מעשה גדול, מי אמר שאין בכלל שניים גדולים? זאת אומרת, למה צריך להחליט שדווקא אחד הוא... למה רק צד אחד תמיד צודק בחקירה? אולי שני הצדדים נכונים? הזכירו את שניהם, אבל לא אמרו שתלמוד ומעשה. תפסת התלמוד באופן אקדמי. זאת אומרת, אני לומד חוכמה כזאת, חוכמה אחרת, ופה אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז יש מקום לדון, מה באמת יותר גדול. אבל אם אתה מבין שהתלמוד פה זה משהו אחר, זה לא תלמוד אקדמי, זה תלמוד שמוביל לידי מעשה. מוביל לידי מעשה לא במובן שעכשיו אני יודע מה לעשות, אלא שהוא קשור בטבורו למעשה. העיקרון המטאפיזי אוטומטית בא לידי ביטוי במעשה, לא בגלל שאני חושב שככה ראוי ואפשר להסיק מסקנות, כי כך ואחרת. הסברה הזאת עצמה, הביטוי שלה למטה זה המעשה. לא שלה המעשה נגזר ממנה. הסברה זה חפתה. זה חפתה שקיימת בעולם רוחני יותר נגיד, כן? יש לה קיום רוחני, היא קיימת פה, אבל יש לה קיום רוחני יותר. והפעם היותר חיצוני שלו זה המעשה. זה אותו דבר עצמו. זה לא, אולי במובן מסוים זה כן מה שלבאבי אומר. כל ההבחנה שאתה עושה בין מעשה לבין תלמוד, זה בגלל שאתה עדיין תופס את התלמוד באותו אופן שתופסים אותה באוניברסיטה. שזה לימוד ויש מעשה, ובסדר, עכשיו צריך לבדוק מי יותר גדול. התשובה היא שזה לא, זה שתי פנים של אותו דבר. התלמוד הוא מוביל לידי מעשה, המעשה הוא הביטוי של מה שלמדת. זה לא שני דברים בכלל. זה תלמוד מחפצה אחרת, זה לא... טוב, יכול להיות שזה אפילו כל מה שכתוב פה, אני לא... זה כבר לא רחוק כל כך.
כל ההחלטה הזאת אומרת
הטעם או גדר, פה בדיוק היום דיברתי עם שני יהודים שהזכירו לי שאלה מביכה, אני מתכבד בה הרבה זמן, אז זה בין טעם לבין גדר. אנחנו מסבירים סברה. רב שמעון, דרך כלל מקובל שרב שמעון דורש טעם הדקרה וההלכה לא כמובן, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. מה זה כל הסברות שאנחנו עושים? זה רק במקומות שאין פסוקים. ברור שאנחנו גם נסים להבין פסוקים בין היתר, נכון? הפסוק אומר לי משהו, אני רוצה להבין מה הוא אומר, ומסיק מזה מסקנות. אם הפסוק אומר ששור נוגע חמור, אז גם מכונית דורסת בבית, גם כן. ברור שכן. למה ברור שכן? כי אתה מבין שזה אותו דבר. זאת אומרת, מבין, אתה דורש טעם הדקרה. לא דורשים טעם הדקרה. כל השלכה היא מבוססת באיזשהו מקום על הבנה. מצד שני, תמיד אומרים, כן, אנחנו רק אבל מגדירים, אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, זה גדר, זה לא טעם. זה גדר המצווה, זה לא הטעם למה היא ניתנה. זה הבחנה מאוד מלאכותית, אין גדר בלי טעם. איך אתה יודע שזה גדר המצווה? איך אתה יודע שזה הגדר? כי אני מבין שזה מה שהמצווה אומרת, אז ברור שזאת ההגדרה. נכון שההגדרה, במובן המשפטי, מה שמעניין אותי זה ההגדרה, כי זה מה שקובע בסופו של דבר מה שאני אעשה. אבל ההגדרה נגזרת מהבנה. אין הגדרה בלי, אבל מאיפה יצא, אם ההגדרה הייתה ניתנת מסיני יחד עם המצווה, בסדר, אבל אני, כשאני מוציא את ההגדרה מסברתי, כשלומד את הסוגיה, את התורה, מה שלא יהיה, ואני מוציא את ההגדרה, אז מה? אז ברור שאני מניח פה איזושהי הבנה, מרקע. מה היחד בין גדר לבין טעם? שאת יודע, אין לי מושג. שאלה שמאוד עתיקה לי.
שמעתי כמה קומות, זה מקובל להגיד את זה,
נכון. את חיים עצמו ידוע שהוא תמיד אמר, אנחנו לא שואלים למה, רק מה. ואי אפשר לשאול מה בלי למה, זה בדיוק הנקודה. אתה קושייה. אי אפשר לשאול מה בלי למה. אם אתה שואל רק מה, אז מה שכתוב בגמרא, אין לך בועל החידושו. מה שכתוב, כתוב. אם כתוב שור זה שור. לא חמור ולא כלב ולא מכונית. ברור שרב חיים לא עבד ככה, אז באיזשהו מקום הסברה גם אצלו נכנסה. אתה מבין שאם ממון שלי מזיק ממון שלך, אז לא משנה אם זה שור או כלב. אז אתה כבר מניח פה איזושהי הבנה מסוימת על מה זה נזק ומה זה חיובי נזיקים. מאוד קשה לשים את הקו. אבל רב חיים עצמו גם כן אמר את החילוקים בגלל איזשהו טעם, אחרת איך הוא הגיע אליהם. כל הדיון הזה. כן, הלוגוס הפנימי והחיצוני. אז פה למטה הוא מסביר בהערה י' א', הוא אומר שאברהם נקרא אבי אתון, איכוס הוא לוגוס פרופוריקוס, המאמר החיצוני, שאביו הוא השכל המנהיג הפנימי, אינדיאטיטוס, המאמר הפנימי. תקראו במאמר הראשון באות למדה, לשם הוא מגדיר את המושגים האלה, מזכיר את המושגים האלה. ובואו נקרא אולי עוד את הקטע הבא פה בהערה. אברהם נהיה חכם ואוהב אלוקים, ונשתנה שמו אברהם, שעניינו האב הנבחר של אתון, האיכוס, אבי הד כל המאמר. כי המאמר הנברא, החיצוני, משמיע הד כל, והאב שלו הוא השכל, העליון, הלוגוס הפנימי, בין לאל וכו'. היציאה מחרן, מחורי החושים, לשמוע הד כל השכל הבלתי נראה. זה איזשהו רמז, אני מניח, למה שקרוי אורות אחת, אוזן חותם פה, יציאה מחרן, מחורי החושים. והאורות, מה זה חורי החושים? אוזן חותם ופה מייצגים את החושים. והעולם הצילות נברא מהעולם של אדם קדמון דרך אורות שיצאו מהאוזן חותם ופה, אורות אחת. ובעצם זה איזשהו יציאה של אור מבפנים החוצה. האינטרפרטציה שהוא נציע פה זה יציאה מחורי החושים, כי ניסיון לתפוס לא דרך חושים את הדברים, לתפוס את האור הפנימי, לא דרך החושים, זה האור שיוצא מה... לשמוע הד כל השכל הבלתי נראה, כן? דבר שאי אפשר לתפוס אותו בחושים. טוב, וזה עניינים שאולי נגיע אליהם בהרבה יותר מאוחר. יש מי שרוצה יכול להציץ בעמוד החלק השני, אבל הוא דן קצת בניסר, ועמוד זה בפות נ"ה, עמוד ר' כ"ג, כמה הוא מדבר קצת על הדברים, גם כן, על דברים מדהים. בכל אופן, אברהם הוא בעצם זה שהתחיל גם לעשות, לא רק ללמוד תורה. זו הנקודה מאוד חשובה אצל אברהם, שאולי לא הרבה שמים לב אליה. שם ועבר למדו תורה, כולם למדו תורה. אבל מצוות, לקיים את מה שהתורה אומרת, במילים אחרות, להוריד את החוכמה לרובד המעשה, את זה התחיל אברהם. לא לחינם אמרו רבותינו שאברהם קיים אפילו עירובי תשילים. הכוונה להגיד שהוא הוריד את התורה לרמת הפרטים, לרמה של הקיום הפרטני. הוריד את זה מרמה של אידאות לרמה של מעשים. אברהם בכלל הוא מין סוג של בריאה יש מאין. אברהם הוא כבר נוצר יש מאין, הוא נוצר מטרח. כן? העין הגמור. זאת אומרת, בפרשת לך לך מתחילה, אז כתוב שם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. כן, אברהם עוזב את כל מה שהיה קודם, ויוצא עכשיו למשהו חדש. כי הוא חותך את כל העבר שלו, אברהם, מתחיל מכלום. המהר"ל מדבר על זה כבר בנצח ישראל, נדמה לי שפרק י"א, אם אני זוכר נכון, שאברהם בעצם מתחיל את הכל יש מאין. הוא מתחיל בלך לך, הוא לא מתחיל באיזשהו מקום ואז אומרים לא ללכת. הוא מתחיל בללכת. זאת אומרת, הוא נוצר מכלום, לא מתואר שום דבר. ברמב״ם במורה נבוכים, למשל, מצטט מספרי הסבא. זה עם שאברהם אבינו חי בקרבו, והרמב״ם כותב שהוא עצמו ראה את הספרים האלה, שמתוארים שם הרבה מאוד מכל המעשים שמובעים במדרש, עם כבשן האש ונמרות, וכל הדברים האלה מתוארים בספרים, תיעוד היסטורי משל העם הזה, שנקרא סבא. וכל זה לא מוזכר בתורה בכלום, לא מוזכר למה הוא נבחר, למה הוא היה צדיק, למה השם בחר בו, מה? כלום. לך לך מאתרם ולתכם בית אביך, בלי כלום, בלי הקדמות, בלי שום דבר. כי אברהם באמת הוא מייצג את היש מאין, כל יצירה ראשונית זה בחינה של יש מאין, וזה בעצם ההבנה האמיתית של מה זה חסד. חסד זה גם יצירה יש מאין. כי לפרוע חוב למישהו, זה בגלל, דיברנו על זה קצת בפיש, יום שישי בלילה. לפרוע חוב למישהו, אבל דיברנו על זה רק שיש בוקרות. לפרוע חוב למישהו זה בעצם לשלם לו בגלל שאני חייב לו. יש לזה סיבה קודמת. ולהבדיל זה מחסד, זה לתת למישהו שאני לא חייב לו. אתה מה אני נותן לו? ככה. תראו, זה אפילו לא רחמים. רחמים זה משהו שהוא ביניהם. לכן חסד ודין ביחד זה רחמים. כי רחמים זה לתת למישהו כי אני מרחם עליו. טוב, יש לי כבר איזושהי סיבה, אני לא חייב לו, זאת לא סיבה במובן החמור של המילה.
אבל אני מלחם עליו, זאת גם איזושהי סיבה, זאת לא סתם נתינה. חסד זה פשוט לתת, כי הנתינה יוצאת ממני, לא בגלל שיש איזושהי סיבה, לא בגלל שאני חייב למישהו משהו, זה יש מאין. אין לנו סיבה קודמת, זה חסד. חסד זה בריאה יש מאין, בריאה עבודה בלי כללים, פעולה, עוד נדבר על מושג החסד, עוד נדבר, אני מניח.
אלא הוא בחסד אנושי.
לא מעט. נכון, החסד האמיתי, באמת החסד האלוקי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תמיד אומרים מה החסד בזה שהוא רצה להיטיב. עושים את זה תמיד ברמה מאוד נמוכה. מה זאת אומרת רצה להיטיב? הוא רצה לעשות טוב לאנשים? ביטוי מאוד נמוך לעניין. החסד זה בדיוק ליצור דבר מכלום קודם. פשוט לתת, לא בשביל, זה אפילו לא בשביל להיטיב, זאת אומרת, אני חייב לתת, זאת אומרת, זה פשוט נובע מעצמו, זה לא, אני לא צריך משהו שיצמיח את זה. כל יצירה שלא באה ממשהו קודם זה חסד. אז בריאת העולם בהגדרתה זה חסד, לא בגלל שאחרי זה גם הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים, זה הכל נכון, אבל זה רק ביטוי באיזשהו מקום חיצוני של מה זה חסד באמת.
זה אומר שמה שאנחנו קוראים בדרך כלל חסד הרוב זה לא חסד
זה כבר לא חסד. אם זה בגלל, אז זה כבר לא חסד. הכרת הטוב למשל, זה גם כן מקרה ביניים. הכרת הטוב, מי שעושה לי חסד, אני חייב לו הכרת הטוב. עכשיו, מה אתה חייב לו הכרת הטוב? הכרת הטוב בהגדרתה זה לא חיוב משפטי. זה לא חייב לו כמו מישהו שהלווה לי. אבל זה גם לא חסד להחזיר לו את הכרת הטוב. זאת אומרת, לגמול לו טובה וחזרה זה גם לא חסד גמור. זה משהו דמוי רחמים. כן, זה לא רחמים, אבל זה משהו דמר. יש פה איזושהי סיבה, אבל לא סיבה שמחייבת אותי. סיבה שבאיזשהו מקום עדיין משאירה אצלי את ההתנדבות, כן? זאת אומרת, זה עדיין וולונטרי. אבל יש כבר סיבה, זה לא משהו שהוא פשוט נתינה סתם, פשוט לתת לי, זה רק אצל הקדוש ברוך הוא כנראה יש. אבל אברהם אבינו במובן הזה נקרא אבי מידת החסד, שורשה של מידת החסד. כי הוא היה זה שברא פה את כל העסק יש מאין, הכל נעשה אצלו יש מאין. עם ישראל נוצר אצלו יש מאין, הוא עצמו נוצר יש מאין, הכל אצלו יש מאין. לשמוע את הציווי הזה של הלחמה. טוב, זה גם קשור להאזנה כמובן, כי דיברנו על זה כבר שההאזנה זו תפיסה של החומר והראייה זו תפיסה של הצורה. ראייה זה חשיבה יוונית, חשיבה מתמטית, חשיבה מדעית. זה בעצם להתאפל לעולם התופעות, להסיק מסקנות מעולם התופעות, כמו שדיברנו קודם על פיתגורה. אתה מסתכל על התופעות ומהם אתה מסיק מסקנות. שמיעה זה ניסיון לתפוס את החומר עצמו, לא דרך התיווך של הצורה. זה השמיעה. זה מין, יש בזה גם כן איזושהי בחינה של יש מאין. כי בינה, הפסקת מסקנות שכלית, זה תמיד, מסקנה תמיד מסיקים ממשהו. יש משהו ולכן משהו. נכון? תכל ישר, אין לי נימוקים למה זה ככה. זה ככה. אין לי נימוקים. כי זה ככה. זה חוכמה ולא בינה, כן. אתם מבינים? זאת אומרת, גם, זה גם כן בעצם אותו שורש כמו מידת החסד, זה גם כן יש מאין. זה בריאה, יש מאין. השכל הישר זה בריאה, יש מאין. אין לי נימוקים. כל דבר מנומק הוא לא יש מאין. יש לו הנחה שקודמת לו שעליה הוא מבוסס. יש נימוק. ההנחה עצמה, האקסיומה הראשונית, היא יש מאין, אין לה נימוק. זה, אז השימיות קשורה גם היא למידת החסד. להכיר באמת באופן שמעי זה בעצם לעבוד עם מידת החסד במובן הכולל יותר שלה, לא במובן של ההטבה, מה שאמרתי קודם, זה רק אחד הביטויים של חסד ההטבה. אז לכן אברהם הוא גם המאזין הראשון. אברהם הוא המאזין הראשון כי הוא הראשון שיודע לייצר אמיתות יש מאין. הרמב״ם כמובן מתאר את אברהם כמו שהוא תפס את המושג של חוכמה. הרמב״ם מתאר את אברהם כפילוסוף הגדול של זמנו, אבל לא יודע, לעניות דעתי נראה שהייתי מתאר אותו קצת אחרת. אני לא באופן מסויג את כבודו של הרמב״ם, אבל אני חושב שהייתי מתאר אותו קצת אחרת. הוא בדיוק אותו אחד שהוציא מהפילוסופים.
הנביא של הדור.
נכון. זאת אומרת, הוא הראשון שתפס דברים לא באופן פילוסופי, אלא באופן שני. תודה. טוב. זה הרבה יותר... חזון למועד. הוא יתר את האופציה הזאת. טוב, פה זה כבר תמיד שאלה של עד כמה מה שאני עושה זה אני ועד כמה זה הקדוש ברוך הוא.
הסיבה שזה היה שקרה לאברהם אבינו, שאברהם אבינו זה שהראשון שהבין ולא תרע, זה גם יש מה, זה לא כל כך בוחר באברהם מאתר סכונה לשביבות לשמוע.
אני מסכים, אבל אני לא יודע אם אני מסכים עד הסוף, כי באיזשהו מקום אצל כולנו זה ככה. כל אחד מאיתנו מייצג משהו מסוים בעולם, זה הוא או שזה הקדוש ברוך הוא, או שאולי ההבחנה בינו לבין הקדוש ברוך הוא בכלל לא חדה, בתוך כל אחד יש גם משהו מן הקדוש ברוך הוא.
זה משהו מכוח מעשה של מכוח דימון שלנו, אולי זה אני, אבל זה אני כאילו זה אדם שיותר חכם, זה בוקר וברות יותר חכם, זה
כן, אבל אחד שמשתמש בחוכמה הזאת, יכול להיות שיש עוד אנשים שהייתה להם יכולת שמית אבל הם לא השתמשו בה, לא יודע, לא הסיקו את המסקנות. יש היום למשל הרבה מאוד אנשים, בשנה שעברה דיברנו על זה כל כך הרבה שאני כל הזמן מניח דברים כמובנים מאליהם, אבל יש היום הרבה מאוד אנשים שיש להם גם שכל ישר והם בכל זאת לא מוכנים להאמין לו. זה מה שאני קורא אנליטיקאים, כאלה שעושים הוכחות לכל דבר. יש להם שכל ישר, לא פחות מה שעולים. הם לא מוכנים להאמין לו. כי שכל ישר זה פיקטיות, זה אשליות, זה שטויות, רק הוכחות זה דבר שאפשר להאמין לו. אז תמיד, זה לא אומר שאין להם את הכושר הזה, הם לא מוכנים להשתמש בו. אז אני לא יודע עד כמה מזה זה מולד וכמה מזה זה מעשה של האדם עצמו. אנחנו בעזרת השם נדבר על זה עוד... קצת דיברנו על זה לפני שנתיים, אני זוכר. עשרת ימי תשובה לפני שנתיים, בשיעור על התשובה. גם שם דיברתי קצת על השאלה הזאת של, של מה האדם עושה לעומת מה הקדוש ברוך הוא עושה, איך אפשר לעשות תשובה. אנחנו עוד נדבר על זה, אני עוד רוצה להיפגש כמה פעמים בעניין התשובה, ועוד נדבר על זה גם. ההבחנה הזאת בין האם אני עושה או הקדוש ברוך הוא עושה מניחה באיזשהו מקום שיש גבול חד בין מה שזה אני לבין מה שזה הקדוש ברוך הוא, ולא לגמרי ברור לי עד כמה הגבול הזה הוא חד. טוב, בחוכמה הפנימית החוק הוא יסוד עולם. אז רגע, עוד לא גמרנו פה להשאיר. אז אברהם בעצם, מה זה הלוגוס פרופוריקוס ואינדיאטיטוס? הלוגוס הפנימי זה השכל, זה המאמר של הקדוש ברוך הוא שנמצא את העצמות של החוכמה עצמה, זה החוכמה. הלוגוס החיצוני זה הבינה. הבינה זה האופן שבו אני תופס את החוכמה. למשל, בהקשר שלנו זה המעשים לעומת גוף החוכמה. אברהם אבינו הוא זה שהתחיל, הוא הלוגוס החיצוני, אברהם אבינו, שפחות היה, לא לגמרי ברור לי אם הוא היה החיצוני והפך להיות הפנימי, או אני לא יודע בדיוק מה הכוונה שלו אצל פילון. יש בו פן מזה, לא פן מזה, בקיצור, אני לא רוצה לראות את פילון שם באמת כדי להבין, אולי, אם אפשר להבין ממנו מה בדיוק הוא מתכוון. אבל יש לוגוס פנימי ולוגוס חיצוני, זה השכל עצמו, העצמות של השכל, לעומת הביטוי שלו במעשים. זה בעצם מה? או הגילוי שלו בחוץ. יש הבדל בין החוכמה עצמה לבין איך היא מתגלה בחוץ. שבע ורבע זה מעריב או... מעריב. אני אעשה מניין פה, אני פשוט רוצה לגמור את המאמר השני, חבל לי להישאר פה עם איזה קטע. בסדר? אין לכם התנגדות? אם מישהו... זה עוד 10 דקות. בשבע וחצי שרה בזה. ומתי האוכל?
שרה בזה כבר.
מעל האוכל. מעל האוכל. ומתי מגיע האוכל שמתחתיהם? אה? חרב.
לא.
אז טוב, בואו, אני אגיד עוד משפט רק שקשור להמשך, ואולי נעשה עוד איזה פגישה קצרה להשלים את זה. אני רוצה לגמור את המאמר השני, פשוט עוד מעט על זה. בסדר, לא? מי שרוצה ללכת, אז נאשר. לא נעשה פה... אז... מה שאני רוצה רק לומר, זה בדיוק היחס הזה בין החוכמה לבין הבינה, בין הלוגוס הפנימי ללוגוס החיצוני, בין החומר של הלוגוס לצורה של הלוגוס, לאיך תופסים את הלוגוס. יש את זה בין החוכמה עצמה לבין איך שאני תופס אותה.
זה זה בין חוכמה לבין בינה, זה בעצם מה שעומד ביסוד שתי הפסקאות הבאות. שתי הפסקאות הבאות שקצת מדברות בשפה של נסתר, אבל זה כנראה מה שעומד מאחוריהן. היחס בין החוכמה עצמה לבין האופן שבו היא באה לידי ביטוי, לבין האופן שבו תופסים אותה. וזה בעצם מה שאברהם אבינו עושה בפסקה הזאת. אברהם אבינו הוא זה שמביא לידי ביטוי את אותו מאמר שהיה קיים בעולם עוד קודם. המאמר היה בתוך העולם. אברהם אבינו הוציא אותו והפך אותו לרובד מעשי. עכשיו כבר אנשים גם יכולים להבין, הוא כבר נראה על העיניים של כל מיני אנשים, כבר אפשר לתפוס אותו. אז זה היחס בין חוכמה לבין בינה, וזה אנחנו נדבר בשתי הפסקאות הבאות. אולי נחבר את זה עם איזה שיעור תשובה, כי זה כבר ממש קשור לתשובה. אז נראה את זה. טוב.